השבת את פרשת מטות, ואנחנו עוסקים במסכת נדרים. כל המסכת מבררת לנו את דיני נדרים והתרותיהם. ולמדנו שנדר זה איסור חפצה, ושבועה זה איסור גברה. וצריך להתבונן במושג הזה באופן יותר פנימי. יש לזה משמעות הלכתית, ויש לזה עומק רוחני. הנדר הוא איסור חפצה, על כן הוא יכול גם לחול על שבועה, על מצווה. ואם אדם נודר לבטל מצווה, הנדר חל. הוא לא מחויב אחר כך לקיים את המצווה. אם הוא נודר שישיבת סוכה עליי, אז אסור לו לשבת בסוכה. ואם הוא נודר ואוסר על עצמו נבילה, הנדר חל. בשבועה לא כן. בשבועה, מי שנשבע לבטל את המצווה, או נשבע לקיים את המצווה, מתקיים איסור, אני מדבר, אין שבועתו חלה. אין שבועה חלה על שבועה, אבל נדר כן חל. נדר חל על דבר מצווה. מדוע? כי נדר זה איסור חפצה. המצוות הן חיוב על האדם לקיים אותן, ואיסור על האדם לעבור עליהן, והנדרים הם חלים על המציאות, על החפץ. זה אומר שנדרים זה מדרגה מאוד גבוהה. אם נדרים הם חלים על המצוות, זאת אומרת שאיזו מציאות רוחנית יותר גבוהה מהמצוות. הרמב"ן רומז כאן בפרשה שנדר זה בחיי המלך, והנשבע זה נשבע במלך עצמו. ואני רוצה להסביר את הפשט. לא, הוא מתכוון לדברים פנימיים, רוחניים, עמוקים, קבליים. ניתן לזה פשט. החיים זה המקוריות, זה השורשיות. המלך זה השם. כל אדם הוא נקרא בשם. יש עצם האדם ויש שמו שקוראים לו בשם הזה. כל שבועה היא בשם שמיים. השבועה היא הופעת שמו של ריבונו של עולם. הופעת שמו זה התגלות. זה לא העצמיות. זה ההתגלות שלו, כן? אנחנו קוראים בשמו. והוא בעצמו למעלה מכל שם כמובן. והנדרים הם כביכול חפצה, זאת אומרת, כאילו, כן, המציאות העצמית, הפנימית, יותר עמוקה מאשר ההתגלות וההופעה של שנקראת בשם. ולכן נדרים חלים על המצוות. אבל שבועה לא חלה על המצוות. כי השבועה היא מדרגה אחרת. מדרגה של הופעה, התגלות, וזה גם עניינם של המצוות, אותה מדרגה, ואחד לא יכול לחול על השני. אין שבועה חלה על שבועה, ואין שבועה חלה על דבר מצווה. מכל מקום, אנחנו למדים מהפרשה הזאת את הכוח של הדיבור. שהדיבור של האדם יכול ליצור איסור, ויכול ליצור מציאות, מציאות של איסורים ומציאות של קדושה. אדם יכול להקדיש קורבן, והקורבן מתקדש וחל חלות ממשית על הקורבן. הוא נהיה קדוש, לא רק מקבל שם, אלא מציאות של קדושה. כוח של הפה. זה לא רק בנדרים ובשבועות. כל דיבור שאדם מדבר, פועל. ואם בכיוון הלא טוב, אז אמרו חכמים, אבי כשגגה יוצאת מפי השליט, והדוגמה, אחת הדוגמאות של הגמרא, הגמרא במועד קטן, שרבי פנחס, אחיו של שמואל, הוא ישב באבלות. בא שמואל לבקר אותו, והוא ראה שהציפורניים שלו גדולות. אז הוא אמר לו, לא, אתה לא צריך לגדל ציפורניים, אין חיוב, אין איסור לגזור ציפורניים בשעת אבל. אז ענה לו, רבי פנחס אמר, ענה לו, אם לך זה היה קורה, אז אתה היית קוצץ אותם. קרה לו הדבר הזה. בא אחיו לבקר אותו, אמר לו, אתה לא יודע שהכל הולך אחר הדיבור, שצריך להיזהר לדבר? למה אמרת בביטוי כזה, שאם היה קורה, מה היה קורה לך? ויש כמה דוגמאות בגמרא, הווה כשגגה יוצאת מפי השליט, כלומר יצא משהו מהפה, והדבר הזה קרה בפועל. כי הכוח של הדיבור הוא כוח פועל. הגמרא שם במשך אומרת, מאיפה ראיה? ראיה מזה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אברהם אמר נשובה, בעצם לתוכנית הייתה שהוא ישוב לבד, לא בלשון רבים. היה צריך להגיד, נלכה עד כה ונשתחווה ואשובה עליכם. כי יצחק היה אמור להיות קורבן. אבל אברהם אמר, ונשובה. הכל הולך אחר הפה, ריבונו של עולם גלגל את הדברים, ונתקיים ונשובה. זאת אומרת, כוח הפה הוא כוח פועל. אנשים בדרך כלל רגילים לחשוב שמעשים זה מציאות. דיבור זה הבל, הבל הפה. זה לא פועל, אבל לא כן הדבר. כמובן, הכל תלוי בעומק של הכוונה ובעומק של האישיות של האדם המדבר, וככל מה שאדם אישיות יותר גדולה וחזקה, אז פיו פועל יותר ומשפיע יותר, ולכן חובה להיזהר בכל מילה שאדם מוציא מפיו. מורנו רבנו הרב צבי יהודה, זה היה שומר מאוד על לשונו, והכל היה מדויק, ולא היה אף פעם מדבר דברים שיש בהם איזה צדדים של שלילה. כי אפילו לא היה, שאלו אותו על חולה, ואם מישהו היה מתבטא במצבו קשה וכולי, לא צריך היה לי, הוא העיר לא להתבטא באופן כזה. צריך להגיד, הוא צריך רפואה גדולה. זקוק לרפואה גדולה, להגיד את הצד החיובי, לא את הצד השלילי. פעם זה ששימש אותו, רב יוסי בדיחי, אמר לרב צבי יהודה, כשהרב יורד במדרגות, אז למטה שם מישהו מחכה לו. אז אמר הרב, אני לא יורד. אני הולך במדרגות. לא יורדים, צריכים תמיד לעלות, לא לרדת. הולך במדרגות. כשהוא היה עולה, הוא היה אומר, אני עולה במדרגות. אבל כשהוא היה יורד, הוא אמר, אני הולך. זה אדם, כל מילה מחושבת, זה לימוד גדול, שכל מילה, איך אני מוציא אותה? לא משנה הכוונה, צריך גם המילים צריכים להיות מאוד מחושבות להגיד דברים מדויקים. כאשר אחותו, הרבנית רענן, הייתה על ערש דווי, וממש ידעו שזה הימים או שעות האחרונות אולי, אז הוא רצה לדעת מה שלומה, ואולי עדיין אומרים לו, אולי הוא צריך לשאול, אולי מה מצבה, אז הוא שאל, יש לה עוד קשר עם החיים? זאת אומרת, המצב היה כזה שלא היה ברור, התבטאות. תלמד לשונך לדבר בלשון נקייה. הגמרא בתחילת מסכת פסחים מרחיבה את הדבר הזה. שהיה אנשים שהתבטאו בלשון לא נקייה, אז אחר כך היה, ראו האנשים האלה, באמת זה גם האופי שלהם, היה מתאים לזה. אנשים שהתבטאו בלשון נקייה, אחר כך התברר שהם אנשים שגדולי תורה. זה לעניין הדיבור. הדבר השני שיש לנו בפרשה, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מלחמה של נקמה. היום לא מקובל להגיד דברים כאלה. לפעמים יש צורך לעשות מלחמה, להתגונן. אבל לעשות מלחמת נקמה, פשוט להרוג, לא על מנת לכבוש את הארץ ולשבת בה, לא, אלא לנקום את נקמת בני ישראל. מה אומר המדרש על זה? ראשית כל, עומד על הפסוקים, הקדוש ברוך הוא אומר, נקום את נקמת בני ישראל. משה רבינו, לנקום את נקמת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהנקמה תהיה על זה שפגעו בישראל. משה רבינו אומר, זה בעצם נקמה לא בישראל, אלא בשביל, למה הם באו אלינו, לא בשבילך? לתת את נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם במדיין. אמר הקדוש ברוך הוא להם, כלומר זה, הם פגעו בכם. אמר משה, ריבון העולמים, אם היינו הרעילים או עובדי עבודה זרה או כופרי מצוות, לא היו שונאים אותנו ואינם רודפים אחרינו, אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו. הילקח הנקמה שלך לתת נקמת השם במדיין. בהמשך אומר המדרש, מביא את הפסוק, לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא. מה הוא לא יגרע מצדיק עיניו? אין הקדוש ברוך הוא מונע מן הצדיק מה שרוצה בעיניו. ללמדך שמשה מתאבה לראות בנקמת מדיין קודם שימות. והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו, שהוא יזכה לראות את הנקמה במדיין. ועל משה נאמר, ישמח צדיק כי חזה נקם נקמת מדיין, פעמיו ירחץ בדם הרשע, זה בלעם. ישמח צדיק כי חזה נקם, צדיק שמח שהוא רואה שנוקמים באויבים. זאת אומרת, יש מקום לדבר כזה. לחלות את הרע מן העולם, זה מטרה לעצמה. כי כל עוד שנמצאים הנושאי הרשעה, הרעים, ואלה שגרמו לחילול כבוד שמו יתברך, שהם עשו רעה כזאת בישראל, שנהרגו 24 אלף איש, והחטיאו את ישראל חטא כזה משפיל, אז התיקון של זה, זה כשנוקמים בהם. וכשנוקמים בהם והם מקבלים את עונשם, אז ממילא יוצא שלא הם על הגובה ושם שמיים מחולל, אלא כאילו תוקן שם שמיים. צריך לעשות את הדברים האלה כמובן בשיקול דעת, על פי השם, אבל יש מקום לדבר כזה. העניין השלישי שיש לנו בפרשה זה בני גד ובני גורובן עוברים את מבקשים להישאר בירדן, בעבר הירדן המזרחי. מה הדין של עבר הירדן המזרחי? אני רוצה פה קצת להביא את דברי הישועות מלכו, שענה תשובה על זה לפני כ למעלה מ-100 שנים, קרוב ל-100, 17 שנים, תף ריש נון א', השנה שנולד מורנו רבנו הרב צבי יהודה, יש הרבה תשובות בנושא של ארץ ישראל. הוא היה מגדולי הדור, רב שועה לב מקוטנה, והוא נשאל האם כדאי לקנות חלקות אדמה בעבר הירדן. והוא השיב, הנה, מעבר לירדן בארץ סיחון ואוג שכבש משה, אם דינו כארץ ישראל או לא, נחלקו בזה הגדולים. ולפי דעתי, הדאמרינן בספרי, בכל הארצות שכבשו ישראל דינם כארץ ישראל, וסוריה דינה ככיבוש יחיד, לפי שכבש אותה דוד בעוד שלא נכבש ארץ ישראל, כמו שכתבו התוספות בשם הספרי. והנה ידוע שארץ סיחון ואוג היה צריך לכבוש קודם שיעברו את הירדן, שהרי נצטבו על ארצות אדום ואמון ומואב שלא להתגרות אותה מלחמה, ואי אפשר לעבור את הירדן אם לא יכבשו תחילה את ארץ סיחון ואוג, ואם כן דינם כארץ ישראל. אמנם לא נתקדשו בקדושת ארץ ישראל עד שעברו ישראל את הירדן, שלא יהיה התפל חמור מן העיקר, כי לא נתקדש, אבל בעת שנתקדש העיקר, נתקדש התפל. כלומר, עבר הירדן איננה קדושה כקדושת ארץ ישראל, אבל היא כן קדושה. יש מדרגות בקדושת ארץ ישראל. אני אתקן את עצמי. עבר הירדן אינה קדושה כקדושת עבר הירדן המערבי. הכל זה ארץ ישראל, אבל בארץ ישראל יש מדרגות בקדושה. למה זה מוכרח להיות ארץ ישראל? זה מוכרח על פי ההלכה. כי ההלכה שאין יובל נוהג, אלא אם כן כל ישראל יושבים על אדמתם, כל שבט יושב על אדמתו. ואם עבר הירדן זה לא חלק מארץ ישראל, הרי בני גד ובני ראובן לא ישבו מעולם בחלקם בארץ ישראל המערבית, ששם זה ארץ ישראל, ואז לא היה יכול להיות יובל בכלל. והרי היובל נהג כל ימי בית ראשון, על כוכך שגם עבר הירדן זה חלק מארץ ישראל. זה ההוכחה הברורה שאומר הבעל ישועות מלכו. ולכן, ואחר כך הוא דן בשאלה נוספת, אבל מה קורה אחרי ש... החורבן, וקדושה ראשונה בטלה, האם היום, ואחר כך חזרה קדושה שנייה, וקדושה שנייה זה קדושת עולי בבל, ועולי בבל הם לא היו בכל המקומות שהיו עולי מצרים, אז האם עבר הירדן היא כלולה בקדושה הזאת או לא? ואז הוא אומר שגם שאומנם זה לא בעבר הירדן לא קדושת עולי בבל, קדושה שנייה, אבל קדושה הראשונה שהיא בטלה, היא לא בטלה לחלוטין. היא רק בטלה מבחינת המצוות התלויות בארץ. אבל קדושת אוויר קיימת, שהרי קדושת בית המקדש והר הבית בירושלים, לדעת הרמב״ם בכלל לא בטלה, וכי אתה תאמר שכשאדם יכניס קמח לירושלים, אז הוא יהיה חייב בחלה מדאורייתא, מפני שהקדושה הראשונה לא בטלה. התשובה היא, הקדושה של המצוות התלויות בארץ בטלה, אבל קדושת האוויר, קדושת המציאות, שזה ארץ ישראל, זה לא בטל. ולכן גם במקומות של גבולות עולי מצרים, יש קדושה ויש מצווה לגור שם. ועבר הידן גם כן יש מצווה לגור שם. ועל כן, אם מישהו מוצא חלקות גדולות לקנות בעבר הידן, ובארץ ישראל הן יקרות, בארץ ישראל המערבית הן יקרות, והוא שם מוצא יותר בזול, ושם הוא יוכל לקנות לו נחלה, יש מצווה לקנות נחלה בעבר הירדן. אחר כך הוא אומר, מצאתי הכל, שזה כבר קדמני. בספר כפתור הפרח, ככל מה שכתבתי, שיש מצווה לגור גם בערי כיבוש מצרים, ולמשל בית שען שלא קידשו אותה, אז בוודאי שיש מצווה לגור בה. ולעניין הלכה כבר כתב בספר כתוב הפרח שמצווה לדור גם בכיבוש עולי מצרים וכן בעבר הירדן, ואין ספק לערער אחר דבריו. אז אם מישהו מוצא הזדמנות לקנות שם חלקה, אז גם שם הוא מקיים מצווה. אני רוצה כעת להמשיך נקודה שאנחנו דיברנו עליה בשבוע שעבר בעניין התפילה. הזכרנו את דברי הזוהר שהוא אומר שדוד עשה עצמו אני, עבד, אני, חסיד, וגם מסר נפשו כשעמד בתפילה. מסירות נפש בתפילה היא גורמת שהתפילה תתקבל. שמסירות נפש משפיעה על שהתפילה מתקבלת, זה אנחנו מוצאים במסרת ברכות בדף כף. הגמרא מספרת סיפור כזה. בשני דרבונה, אמר לרב פאפה לאביי, מי שני ראשונים דתרחיש לאו ניסא, ומי שני ענן דלא מתרחיש לאו ניסא. הראשונים מתפללים, יורד גשם, זה ממש נס. אין עננים, אין שום דבר, מתפללים, מגיעים עננים, יורד גשם. מתרחש להם ניסים. ואנחנו לא מתרחשים לנו ניסים. ואם תגיד מבחינת שם הראשונים ידעו יותר תורה, והיו יותר גדולי תורה, בשנים של רב יהודה כולם היו בקיים בנזיקין, ואנחנו בקיים בשישה סדרים. כשהיה מגיע רב יהודה למסכת עוקצין, היה אומר במשנה, אישה שכובשת ירק בגדרה, ואמר אל הזיתים שכבשן בתרפיהן, תאורים, תרפיהם זה בעלים שלהם, תאורים, כלומר אם הוא לא נגע בזיתים, רק בעלים, אז הוא אמר, הוויות דרב ושמואל כחזינה, דברים קשים כאן, עמוקים, ואנחנו למדנו מסכת עוקצין, 13 ישיבות קבענו על זה, כבר למדנו את זה היטב היטב. אז למה לראשונים שלא למדו כמותינו, הם להם היו מתרחשים ניסים ולנו לא? רב יהודה, כשהוא היה, אמרו לו שיש בצורת ולא יורדים גשמים, היה שולף את הנעל הראשונה כדי להשתתף יחד עם הציבור בצערו, ירד גשם. עוד לא הספיק לשלוף את הנעל השנייה, כבר ירדו גשמים. ואנחנו צובחים ומצערים את עצמנו וצובחים ולא משגיחים עלינו. זה שאל רב פאפה את אביי. ענה לו אביי, אנחנו הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. אנחנו לא מוסרים נפשנו על קדושת השם. מביא דוגמה. מה הראשונים מסרו את נפשם על קדושת השם? כאיזה דוגמה של קדושת השם? כמו שרבד אבר אבא, הוא לא יודע, לא הכוונה שהוא מהראשונים, רק דוגמה של מסירות נפש. הוא ראה קוטית שהייתה לובשת קרבלתה בשוקה. כלומר, איזה בגד אדום שנשים היהודיות לא נוהגות ללבוש את זה כי זה לא כל כך צנוע. יש בזה פריצות, כך אומר המפרש פה בצד. אז הוא קרא לה את הבגד. הוא חשב שהיא בת ישראל. אחר כך התברר שהיא גויה בכלל. תבעו אותו לדין, וחייבו אותו לשלם 400 זוז. שאל אותה, מה שמך? היא אמרה, מתון. אמר, מתון, מתון, מה זה מתן? 200, כן? מתון, מתון, 400 זוזה. פעמיים 200 זה 400, אם הייתי יותר מתון וקודם מברר מי זאת, אז לא הייתי משלם 400 זוז. הדוגמה של מסירות נפש, מה שהגמרא מביאה, הרב סולובייצ'יק, רבי יושב ברם סולובייצ'יק, אומר שהבגד הזה, בעיקר הוא שם את הדגש, זה היה בגד שגויים הולכים עם זה, יהודים לא הולכים. הוא ראה אישה שמתביישת לראות כיהודיה, מתביישת ביהדותה. וזה דבר בסיסי, שאדם אסור שהוא יתבייש ביהדותו. אז הוא מחה, שלא יהיה דבר כזה. מה זה להתבייש? הוא אומר, אני רואה, ומזה הוא נוטל מרחיב, הוא אומר, אני רואה אנשים נוסעים ברכבת התחתית, מחביאים את העיתונים היהודיים, שהגויים לא יראו שהם יהודים. צריך מסירות. אדם צריך להתגאות ביהדותו, ולא להתבייש ביהדותו, ולהיות מוכן. מסירות נפש זה לא הכוונה מסירות נפש, למסור את הנפש לגמרי. כל פעולה של מאמץ, להיות כמו שצריך להיות, להיות לראות יהודי, זה פעולה של מסירות נפש. אם אדם לא עושה, הוא לא, מה שעשה רבדה ברבה, הוא הסתכן כאן. או בעונש, או הנה אנחנו רואים בפועל, כן? וזאת אומרת שאדם לוקח על עצמו סיכונים ומאמצים כדי לעשות את רצון השם. זה גדר מסירות נפש. למה זה הובא גמרא כאן? אומר לנו רשי, מה פתאום מופיע הסיפור הזה כאן? כי מקודם אומרת הגמרא שהמוצא כליים בבגדו, אפילו בפושטן, אפילו בשוק. מה איתה מה? אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. איש חשוב, רב, הולך ברחוב, פתאום מגלה, שיש על בגדו כליים. המכנסיים שלו, יש בהם כליים. מה הוא צריך לעשות? צריך לפשוט אותם. אבל זה בושה. אבל אין חוכמה ואין עיצה נגד השם. זה מסירות נפש. זה דוגמה של מסירות נפש. לכן הגמרא הביאה אחר כך את הסיפור הזה. הראשונים שמסרו נפשם על קידוש השם, תפילתם נענתה. כך מביא רשי את הדבר הזה. שזו הסיבה, זו הסיבה שהגמרא הביאה את זה כאן. זאת אומרת, דוגמאות של מסירות נפש. אדם מתברר לו שדבר מסוים אסור, כליים בשוק, זה בושה עצומה לפשוט את הבגד בשוק. אם זה חולצה או מכנסיים, בושה נורא. אבל אין חוכמה ואין עיצה נגד השם. ואם הוא לא עושה את זה, קוראים לו את הבגד. אין חולקים כבוד לרב במקום הזה. מפני שזה עבירה. ואסור לעשות, אסור לעבור עבירות. וכלבי אומר שאדם נקרא כדי לקיים מצוות, להתאמץ על זה, להשתדל. לא, המצוות לא ניתנו באופן כזה כשקל אז מקיימים אותם, כשקשה אז מתחמקים ועוקפים, מבטרים, אלא גם כשקשה צריך להתאמץ. ואם זה דור שמתמסר לקיום תורה ומצוות, ומתאמץ על זה, ומתייגע על זה, ועושה פעולות של מסירות נפש, תפילתו נענית. אם תשאלו אותי, אז זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות. אם אנחנו נראה בגדים לא צנועים, אז צריכים לקרוא אותם ברחוב? בוודאי שלא. אם זה היה עוזר, כן. אבל זה לא עוזר. זה לא כל דור ודור ודורשיו. בדור שלנו מחאה מסוג כזה לא תביא שום התקדמות בשמירת הצניעות. באותו, מה שהשר עבד ברבה, זה בטח היה, אילו הייתה יהודיה, זה בטח היה פועל. מפני שזה היה, הייתה מציאות אחרת. אנחנו לא צריכים לקחת משם את הדוגמה כמו שהיא. אנחנו צריכים לקחת את העיקרון. שהעיקרון הוא כשיש מסירות נפש, התפילה נהנית. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו מתפללים ומתפללים, איך נעשה שהתפילה תהיה נהנית? צריך מסירות נפש. צריך הקרבה למען המצוות, צריך להתאמץ. זה יכול להיות להתאמץ נגד העצלות, זה יכול להיות להתאמץ נגד הבושה, זה אנשים שיחד משוחחים ומתגלגלים והזמן מתבטל ולא נעים לאחד להגיד בוא נפסיק, בוא נחזור ללימוד. זה גם כן דוגמה של התאמצות נגד מצב של לא נעים לעשות את זה, לא נעים להגיד, אבל זה מה שצריך לעשות. כן? אדם שומע דברים שלא ראוי לשמוע, יפסיק את הדברים, יעשה את זה בצורה טובה, אבל לא, אבל, אבל לא יתבייש, לא יהיה עצור ונמנע מלעשות דברים מפני שזה לא נעים. זה לא, זה צריך לעשות את מה שצריך לעשות. ובעיקר, אדם צריך להתגאות בדרכו. בחוץ לארץ צריכים להתגאות היהודים ביהדותם. לא להתבייש בזה, לא להסתיר. ההלכה אומרת שמישהו רוצים להרוג אותו, שואלים אותו, אתה יהודי? אסור לו להגיד שהוא לא יהודי. צריך למסור את הנפש. לא צריך להתבייש ביהדות. ובן תורה, לא צריך להתבייש ביותו בן תורה. ולא צריך לחפש איזה תלבושת שהיא לא מצביעה על זה שהוא בן תורה. או שהוא לא לגמרי, הוא כן בפנים וקצת בחוץ וכו'. צריך להתגאות בבחור ישיבה, עם כל הסמלים, עם כל הדגמים. לא מתביישים. יש בזה קושי? אם מוסרים את הנפש, התפילה נענית. כדאי להתמודד עם קשיים. זה, הצורה החיצונית, היא אף על פי שהיא בעצם רק חיצונית ולא עיקר, אבל היא מבטא את העמדה הבסיסית של האדם, שהוא מתגאה בדרכו, שהוא לא מתבייש בה. וזה יותר מאשר קיום פרט אחד או פרט אחר במצוות, זה משהו כללי, אני כזה, אני עובד השם, אני בן תורה, אני בן ישיבה, לא מתבייש. זה משהו כלל, זה כמו שאדם כאילו מכריז על עצמו שהוא יש לו דרך. זה לא רק אני עושה פרט זה או פרט אחר, אני מתגאה בדרכי. בזוהר שלמדנו, מוזכר גם שדוד היה עושה את עצמו עבד. כשעומד בתפילה, הוא עושה את עצמו עבד. גם לזה יש מקור בגמרא, במסכת ברכות. הגמרא, מדף למדה לדמות ב', סוף פרק חמישי, הגמרא מספרת ש... תנו רבנן, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל. אז שוגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים. כיוון שראה אותם, את רבי חנינא בן דוסא ראה אותם, עלה לעלייה, ביקש עליו רחמים, בירידתו אמר להם, לכו שחלצתו חמה. הוא עכשיו כבר עברי. אמרו לו, וכי נביא אתה? מאיפה אתה יודע שהוא כבר עברי? אמר להם, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אלא כך מקובלני, כבר יש לי ניסיון. אם שגורה תפילתי בפי, אם אני התפללתי וזה הכל לילה חלק, יודע אני שהוא מקובל, שהתפילה התקבלה. ואם אינה שגורה, יודע אני שהוא מטורף. ישבו וכתבו וכיוונו אותה שעה. נראות באמת אם זה עכשיו הוא עברי. וחזרו לרבן גמליאל, לא היה במקום... אחר, במקום רחוק. כשבאו אצל רבן גמליאל, אמר להם, עבודה לא חיסרתם ולא הותרתם, אלא כך היה מעשה, באותה שעה חלצתו חמה. ושאל לנו מים לשתות. שוב מביאה הגמרא סיפור נוסף. מעשה ברבי חנינא בן דוסא, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, תבקש רחמים על בני שתתפלל עליו ויחיה. הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. הוא אומר על עצמו, אם הוא היה מתפלל חבל על הזמן. לא יצא מזה כלום. אבל רבי חנינא בן דוסא שם ראשו בין ברכיו ואמר תפילה ומיד נענה. אמרה לו אשתו, וכי חנינא גדול ממך? מה זה קורה כאן? הרי רבי חנינא בן דוסא הוא בא ללמוד אצל רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי הוא גדול הדור, ורבי חנינא הוא תלמיד. אז מה, למה רבי יוחנן בן זכאי מבקש ורבי חנינא שיתפלל? וכי רבי חנינא הגדול ממך אמר לו, אמר לו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. רש"י מפרש, הוא דומה כעבד לפני המלך. עבד בבית המלך נכנס ויוצא, לא צריך לבקש רשות. שר צריך לבקש רשות כדי להיכנס. זאת אומרת, המעמד של עבד מבחינה מסוימת הוא קצת בין בית שם. זה מה שאומר רש"י. אנחנו צריכים באמת להתבונן בדבר. יש רבי חנינא בן דוסא, הוא כזה אישיות שהוא כעבד, עבד בבית מלך מלכי המלכים, כן. זה שני סוגים של תפקידים. יש שר שהוא עוסק בכל ענייני המלכות. הוא שר לדבר מסוים, הוא מטפל במצב הכלכלי של המדינה ועוסק בזה. אבל שר לא יכול, לא, יש שרים שהם, זה התחום שלהם בזה, הם מאוד מאוד מוצלחים. להגיד, לעשות תוכניות כלכליות, לתכנן דרך כללית לציבור, בכל מיני תחומים, רפואיים, כלכליים, רוחניים ואחרים, לימודיים. אבל אם נשבר להם משהו בבית, איזה כלי, לא יודעים לטפל בו. זה תחום אחר. זה יש אנשים שמומחים לתקן כלים קטנים, ואלה שמומחים לתקן את הדברים הקטנים, העבודות הבית, הם לא מומחים לתת הדרכות כלליות, שפתרונות כלכליים, ציבוריים, הם לא מומחים לזה. אפילו באותו התחום יכול להיות אחד בצד הפרקטי הפרטי הוא מומחה, אבל משהו יותר כללי הוא לא יודע. זה עניינו של השר. השר הוא עוסק בעניינים כלליים, הוא לא יכול לטפל במשהו קטן, מקומי, עכשווי, זה לא התחום שלו. תפילה היא חיי שעה. תורה זה חיי עולם. תפילה זה, הייתי אומר, זה כמו כדור רפואי, תרופה. תרופה חזקה. יש לאדם עכשיו איזה, תקף אותו איזה חולי חזק, הוא מקבל תרופה חזקה, מיועדת, ספציפית, ממוקדת, נגד הבעיה שקרתה לו. וזה עובד. אבל זה לא עושה את האדם באופן כללי בריא. באופן כללי, אם אדם רוצה להיות בריא בכל לאורך זמן וכדומה, צריך לאכול אוכל מזין, אוכל נכון, לא על ידי תרופות. תרופה זה דבר, אבל זה עוזר לדבר אחד ומזיק לדבר אחר. כן, רק רפואה אחת יש שהיא רק עוזרת, זה התורה. אבל שאר התרופות הן עוזרות בצד אחד ומזיקות בצד אחר. התפילה יש לה כוח מיוחד בחיי שעה יותר חזק מתורה באותה שעה, כי היא ממוקדת, היא נגד איזה פרט מסוים. כשאדם מתפלל על פרט מסוים, זה יכול לעבוד, ואז הדבר משתנה לטובה. אבל זה לא עשה שינוי כללי, זה עשה שינוי בדבר המקומי הזה. ולעומת זה התורה היא מתקנת את כל האדם, את כל המציאות. כשאדם לומד תורה הוא משפיע על כל, על כל העולם כולו. תורה היא חיי עולם, והתפילה חיי אישה. התפילה רגש, זה כמו שלהבת של אש, שאתה רוצה לעשות אש גדולה מאוד, רק בעומר, שתראה כמה קומות, אז אי אפשר לקחת עצים עבים ולעשות את האש מאוד מאוד גבוהה, צריכים לקחת הרבה קש וגבבה וענפים דקים, שהם גורמים שהאש תהיה גדולה גבוהה מאוד, אבל אחרי כמה רגעים אין קש ואין עצים דקים ואין שלבת. וגחלת, אם אתה רוצה לעשות גחלת שהיא תחזיק הרבה שעות, קח עץ עבה, ועד שזה נדלק זה לוקח זמן, אבל כשזה דולק, זה דולק ודולק ודולק, ויש גחלי רתמים שדולקים תמיד, בלי הפסק. אבל שלבת זה לא כך. היא מצד אחד היא מרשימה מאוד, פתאום אש מאוד גדולה עד לב השמיים, אבל כמו שהיא באה, ככה היא הולכת. זה הרגש, הרגש הוא יכול להתעלות למדרגות עמוקות מאוד, גבוהות מאוד, אבל לא מחזיק מעמד זמן ממושך. זה יכול להיות לכמה זמן קצר, ואז שיא של עלייה, ואז גם שיא של פעולה, אבל אחרי זה זה חולף. לעומת זה השכל, כל מה שהוא קולט, זה נשאר לטווח ארוך, זה משפיע לאורך זמן, אבל לא באופן ככה, עולה לגבהי גבהים. השכל הוא קר, הוא יבש, הרגש הוא מתרומם. עבודת השם שבלב, עבודת התפילה, כמו שאמרנו, היא עבודת הרגש, יש לו רגש כוח פעולה מאוד חזק לשעתו, חיי שעה. אבל לא לחיי עולם. והתורה היא חיי עולם, היא השכל. כמובן, אנחנו חידדנו את זה כאילו זה לא הולך רגש בלי שכל, כל דבר זה תמיד מורכב ביחד, אבל הצדדים, ההדגשים, כשהרגש הוא היותר דומיננט ויותר חזק, הוא, אם הוא באמת מגיע לגבהים גבוהים, הוא יכול להשפיע. אם אדם מתפלל מעומקא דליבה, אם אדם יודע לכוון את ליבו, להיות עבד השם, להיות בטל כלפי ריבונו של עולם, ולהיכנס לאיזה ביטול גדול ועמקות כזאת של התחברות בעבודת השם, זה יכול לפעול פעולות גדולות ועצומות. זה תלוי בנפש האדם. זה היה רבי חנינא בן דוסא. הוא יכול היה לעשות את זה. אבל לא היה יכול לשנות את המצב הרוחני הכללי של כלל ישראל. זה עשה רבי יוחנן בן זכאי. הוא רומם את האומה ותיקן אותה בכללותה. אבל כשהיה צריך מישהו שיתפלל על הבן שלו, הוא היה צריך את העזרה של רבי חנינא בן דוסא. כמובן, כל אדם צריך לשאוף שיהיה לו גם את המדרגה הזאת, וגם את המדרגה הזאת, אם אפשר. לא בהכרח כל אחד זוכה להיות גדול בשתי המדרגות הללו. כשיהיה לו גם רגש עצום, גם שכל עצום, אבל להשתדל צריך תמיד לפתח את הכוחות, באופן הכי היותר, יותר גדול, וזה מה שמדריכים אותנו חז"ל, שאדם עומד בתפילה, עכשיו הוא נמצא בתפקיד הזה של חיי שעה, של עבודת הלב, עכשיו הוא צריך להיות כמו עבד, ולהידבק בריבונו שלנו דבקות גדולה, ואז תפילתו נשמעת. מי שמצליח להיות כעבד העומד לפני רבו, אז התפילה שלו פועלת. וכשהוא עוסק בתורה, הוא צריך להשתדל, לשאוף, להגיע להיות שר העומד בפני רבו, ויחד עם, כביכול, יחד עם ריבונו של עולם, משתתף עם ריבונו של עולם בהרבצת תורה לישראל. הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל, והשרים העוסקים בתורה, אנשי התורה, הם השליחים ודרכם ריבונו של עולם ללמד תורה לעמו ישראל. אלה שני הדברים. תורה, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אבל מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כמובן הכל, ראשית כל צריך להקשיב לדבר השם, ומתוך כך הזכות לפנות אל ריבונו של עולם. מסיר אוזנו משמוע תורה, הוא לא מקשיב לדבר השם, הוא רק רוצה שהשם ישמע אותו. זה לא הגיוני. תקשיב לתורה, ואז יהיה לך זכות גם להשמיע. שניהם ביחד, זה השלימות כמובן. אז השלמנו את הדברים בענייני התפילה, שאדם עומד לפני ריבונו של עולם בעת התפילה, הוא צריך לעשות את עצמו עבד, אני, כי אני ואביון אני, כמו שעשה דוד, וכשיש מסירות נפש, אז התפילה מתקבלת. כשישבתי היום בסעודה שלישית והשתתפתי, השתתפנו יחד בשירה היפה מאוד של הסעודה הזו, של התרוממות הרוחנית של סעודה שלישית, חשבתי בליבי, איך אפשר לנסוע מהישיבה ולוותר על סעודה שלישית כזאת? אני לא מבין את זה. צריך כוח עצום להתגבר על ה... וגם שאר הסעודות. עבודת השם והרוממות הקודש שיש לאדם, שיש בישיבה, היא איננה כשאדם יוצא מהישיבה. הסעודות, התפילות, קריאת שמע של מעריב, זה כל השמיים, בשמיים שמחים על זה. זה מרומם את מרומם אותנו וגם את המלאכים של מעלה. איפה אפשר, מדוע הדגישו חכמינו זיכרונם לברכה שתפילה במקום תורה זה כל כך חשוב? כי התפילה, ככה ראיתי מביאים בשם הגרא, התפילה צריכה לעבור כל מיני מסכים כדי להופיע למעלה. משחרב בית המקדש, כאילו מחיצה של ברזל חוצצת. וגם בפועל זה מה שהיה, משחרב בית המקדש, גלינו מארצנו ולא יכולנו לחזור לארץ. לא יכולנו לחזור לבית המקדש ולא יכולנו לחזור אל עבודת השם העליונה. איך הם מפוצצים את החומה ועושים שם סדקים שאפשר להתפלל ולחדור דרך הסדקים הללו? זה כפטיש יפוצץ סלע. זה דברי תורה, הם מפוצצים את הסלעים, את העיכובים. ולכן אמרו חכמים שאדם מתפלל במקום לימודו, שם התפילה מתקבלת. למה שם התורה היא עשתה, פיצצה את החומות שמפרידים בינינו לבין ריבונו של עולם מאז שחרב בית המקדש. ולכן יש ערך מיוחד בתפילה בישיבה, תפילה בשבת, בישיבה, והסעודות, והשבת, זה איזה דבר שצריך לחשוק בו. זאת אומרת, צריכים לראות את השבת כעשי של השבוע, לא כאיזה זמן במשך השבוע לומדים ומעיינים, והשבת היא זמן ביניים כזה להתעוררות. ואחר כך, כדי לחזור ללימודים של שאר ימי השבוע. לא כן הדבר, צריך להיות כל השבוע משרת את השבת. והשבת זה שיא של העלייה. וזה עניינה של הישיבה. אז אני רוצה לחזק אתכם בהסתכלות הזאת, ולהבין שזה באמת ממש ככה, שככל מה שמתעלים בשבת, זה פועל אחר כך על כל השבוע. ככל מה שמתעלים בשבוע, זה מרומם את השבת. ולהיות בשבת בישיבה, זה עלייה רוחנית גדולה מאוד. ורק אם אין ברירה, איזה הכרח מיוחד, מבטרים על דבר הזה. ולא, אסור לוותר. שבוע טוב.